דין ייתן חן אלו ישראל, מידה כנגד מידה, סוד השם שעל פניו נראה לפעמים שהרשעים מצליחים, אבל כאשר הדברים הם מתבודנים בהם בעומק, בסוד השם, בבחינה הפנימית, רואים שהרשע אין לו קיום כלל, ולעתיד לבוא כל הגובה שלו זה רק מישהו שיוכל ליפול ממקום יותר גבוה. ועם ישראל, בעזרת השם, יזכו לכל אותן טובות שצפונות לצדיקים לעתיד לבוא. וכנגד זה, זה גם העניין, במקביל מופיע דיבור מתחיל אחר, שזה הנואף והנואפת. שזה איש חמאס, שהוא גוזל את היורשים של אותו בעל, שכיוון שהוא מזנה עם אשתו, נולד לו בן, ואז אותו בן יורש את האבא, ואז את מי שהוא גוזל, זה את היורשים האחרים, שבעצם הם היו צריכים, הבנים הביולוגיים של אותו אבא, שהם היו צריכים לרשת, והוא יורש יחד איתם, וזה גזל. אישהו, גם עניין שולח מדנים, הנקודה היא שבעצם כנגד עם ישראל, שבשורש כל הזמן יש פנימיות של חיות, של טבע בריא, אמיתי, יש את הרשע שההשפעה היא לא השפעה רק מקומית, אלא השפעה לאורך כל הדורות כולם, כמו שאמרנו, לא גוזל רק את הבעל שהוא לוקח תשתו, שזה נראה לו באופן פשוט שזה החמאס, אלא החמאס הזה בא ומתפשט גם לדורות הבאים. מירת השם בבית רשע. נסיים בעזרת השם את הפרק שלנו במדרש, בתוך הכתובים כבר ראינו את הדברים. מירת השם בבית רשע. אמר רבי יוחנן, זה פקח בן רמליהו, שאוכל 40 שאה גוזלות בקינוח סעודה. ונבי צדיקים יברך, זה חזקיהו שהיה אוכל ליטרה בשר בסעודה. לכאורה מוזר מאוד. על פניו נראה הפוך. מי קיבל יותר? פקח בן רמליהו, חזקיה. מי שקורא את המדרש, נראה שמי שקיבל יותר זה דווקא פקח בן רמליהו. אמר רבי יוחנן, זה פקח בן רמליהו שהיה אוכל 40 שאה גוזלות בקינוח סעודה. רק הקינוח. איזה שפע. איזה עושר. ונבי צדיקים יברך, זה חזקיהו שהיה אוכל ליטרה בשר בסעודה. ליטרה זה מידה לא מאוד מאוד גדולה. חזקיהו המלך. והוא היה אוכל רק כמות קטנה מאוד. מוזר. לכאורה הפך ההבנה הפשוטה. אלא מה משמעות הדבר? משמעות הדבר, שאדם שאוכל 40 שאה גוזלות בקינוח סעודה, פירושו של דבר, ששום דבר לא מספק אותו. על פניו, הטבע הנורמלי של אדם, שלאחר שהוא אוכל כמות סבירה, הוא שבע. זו ברכה. כשאדם אוכל ושבע, זו ברכה. אם אדם אוכל ולא מגיע לידי שובעה, זה רחמנות גדולה מאוד. רחמנות גדולה מאוד. פקח בן רמליהו, שעליו אומר הפסוק, מהרת השם בבית רשע, מה זה הכללה הזאת? שאדם אוכל ולא שבע. גם אם הוא עשיר גדול, המציאות הזאת שאדם כל הזמן במצב שאין לו סיפוק, כל הזמן מרגיש חיסרון, זה מצב נורא והיום, זה רחמנות עצומה על אותו אדם. מבחינה של עושר שמור לאדם לרעתו, זה דבר נורא והיום. אדם שאוכל ומסתפק במה שיש לו ושבע ושמח וטוב לו, זה נפלא. זה חלק מהתפיסה של קשורה גם לתרבות המערבית, שאדם חושב שניתן למדוד עושר בכל מיני צדדים חיצוניים. אם אני אעשה איזו ארוחת גורמה כזאת וכזאת וכזאת, אז אדם יהיה מאושר. גם הטעמים הופכים להיות דומיננטיים מאוד, ואז בשביל ליצור עדיין איש וריגוש, אז צריך אפילו ליצור ציורים מיוחדים, אולי זה הבחינה של גוזלות, של דבר שזה לא הנורמליות, בדרך כלל לא אוכלים גוזלות, בדרך כלל אוכלים ציפור שהיא קצת יותר, יש לה גם קצת בשר, מה זה גוזלות? אלא כנראה שהטעם של הגוזל, מעין בחינה של פרגית כזאת, שזה רך במיוחד או משהו כזה, ואפילו שהוא מקבל את אותו דבר משובח שבמשובחים, עדיין הוא תאב. זה, כשאדם אוכל ולא שבע, זה כללה. זה ממש כללה. זה לא רק לא חיובי, זה כללה. זה בחינה של מהרת השם בבית רשע. זה כל כך שייך, כל כך אקטואלי, להתבוננות שלנו בחיים. שאנשים יכולים לתלות דברים, אדם רואה ואומר, איזה פאר, איזה אדר, תראו כמה אוכל. לא, הם מסכנים. חל אדם. אני חושב שהתפיסה היהודית של שאדם אכילה טובה, זה שאדם עקרוני טעם דבר, הגיע לטעם, אז אם זה מספיק, לא צריך להמשיך לאכול כל כך. אלא אם כן מה שצריך לצורך בריאות הגוף. אבל עצם הטעם זה כבר מספיק. אם אדם רוצה עוד ועוד 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 ועוד, אז אם אדם מגיע למנות אחרונות ואוכל 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 ואוכל, אז זה לא מצב מתוקן. כבר גם הטעם כבר לא משפיע עליו, לא נותן לו את התחושה של נעימות. וזה אישו להיות שקוע כל הזמן בצד הנמוך, התאוותני של אכילה. זה החיסרון שפקח בן רמליהו, שהוא יאכול 40 שעה גוזלות בקנוח סעודה. ונווה צדיקים יברך, שזה אולי נווה, זה לא בית כמו שאמרנו, אולי נווה שזה דבר פחות מבית, אף על פי כן, זה צדיקים יברך. זה חזקיהו שאוכל ליטרות בשר בסעודה, אבל ככל הנראה זה כבר הספיק לו. כך צריך להסביר את המדרש, אחרת המדרש קשה, נכון, לכאורה. אלה הם פשטי הדברים. אם ליצים הוא יליץ. אמר רבי שמעון בן לקיש, בא להתאמה פותחים לו, בא להתאהר, מסייעים אותו. וזה עוד מימרה של ריש לקיש. ריש לקיש הוא מקים מולה של תשובה, כמו שידוע, נכון? ריש לקיש הוא בא ומחדש לנו כל הזמן, יש לו הרבה מאוד מימרות, אפילו ריקים של ישראל, מלאים מצוות קרימון, זה מימרה של ריש לקיש. ריש לקיש כל עניינו זה עניין של... עניין של היכולת לחזור בתשובה. זה, רואים את זה גם לגבי גירוש האדם הראשון מגן עדן, שרבי יוחנן אומר שגירוש האדם הראשון מגן עדן דומה לאשת כהן שגירשה בעלה מביתה, שאינה יכולה לחזור. שרי אשת כהן היא אסורה כבר עולמית לבעלה הכהן, כיוון שכהן אסור בגרושה. לעומת זאת, ריש לקיש אומר, למה הדבר דומה? לאשת ישראל, שגרשה, שבעלה גרשה, שחוזרת, שיכולה לחזור, והיא ננסה לבעלה הראשון. וזה גם עניין של גננת, שבעזרת השם, יש אפשרות לחזור, קשור לאותו עניין של תשובה. גם סוגיות שלנו, גר שנתגייר, רבי יוחנן אומר, היו לו בנים כאשר היה גוי, נחשב הדבר שקיים מצוות פריה ורבייה, וגם אם התגייר אותו גוי, נחשב שקיים מצוות פריה ורבייה, שהרי בנים קיימים. ריש לקיש אומר, גוי שנתגייר כקטן שנולד אדם. זאת אומרת, יש פה מציאות חדשה, יצירה חדשה, זה תשובה, הכוח של התשובה. זה יסוד של ריש לקיש. גם פה אצלנו, ריש לקיש מימרה, מעין המימרה הזאת. אז יכול להיות שזה גם שורש המחלוקת במאמר מוסגר. שורש המחלוקת בין ריש לקיש ובין רבי יוחנן, לגבי, היה להם במסכת במציע, המחלוקת המפורסמת בין רבי יוחנן לריש לקיש, לגבי מגל ורומח, וסכין, מתי גמר מלאכתן, מתי הם הופכים להיות כלי ומקבלים טומאה. שהרי כלי מקבל טומאה, דבר שהוא עדיין בשלבי ייצור שלו, הוא לא מקבל טומאה. אז ריש לקיש, רבי יוחנן אומר, מאז שיצרפם באש, מאז ששמים שם את אותם כלים באש, זה גמר מלאכתן. זה דעת רבי יוחנן. ריש לקיש אומר, מאז שיצחצחם במים. מה הכוונה? ששמים את אותם כלים בתוך המים ומשייפים. מה ההבדל? זה הרי לא הבדל באופי בניין כלי לחימה, נכון? כלי זין. זה לא משמעות הדברים. אלא מה משמעות הדברים? השאלה היא, מתי כבר דבר נחשב כלי? האם רק כאשר הולכים הרגע אפשר לצאת איתו לקרב, או שברגע שכבר יש לו את הצורה, את ההופעה של הכלי, זה כבר מספיק. הסדר של בניין אותו כלי לחימה, הוא קודם כל צופם באש, יוצרים את התבנית של אותו כלי מלחמה באש, ורק לאחר מכן יצחצחם במים. רבי יוחנן אומר, מספיק, זה שיש לי כבר חרב, זה כבר מספיק. עכשיו כבר מסוף, כל סוף, עכשיו אני עוד צריך עכשיו לארגן אותה ליציאה עכשיו. מה זה שתשכב פה, ואחרי זה אני צחצח אותה לפני שאני הולך לצאת לקרב? זה לא הנקודה, הנקודה היא צחצחם לצחצחם במים. אומר לרבי יוחנן, ליסטה בליסטתוי ידה. זאת אומרת, הליסטים הוא בקי בכלי המלאכה שלו, וריש לקיש כידוע, הוא היה, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה ליסטים. אומר לרבי יוחנן, ליסטים, אני לא יכול להתבקע, בתחום הזה אתה יותר בקי ממני, יש לך ידיעה יותר גדולה משלי. שומע את זה ריש לקיש, ואומר לרבי יוחנן, ומה ההנת לי? מה הועיל לי שחזרתי בתשובה? שם הייתי נחשב רב, רבי קראו לי, שהרי הייתי ראש הליסטים, וגם עכשיו קוראים לי רבי, מה השתנה? לא השתנה שום דבר. חדשה דעתו של רבי יוחנן, כיוון שהוא היה נראה כאילו ריש לקיש חוזר בו מעצם חזרתו בתשובה, וזה דבר שמאוד מאוד פגע האמירה הזאת ברבי יוחנן, וכיוון שרבי יוחנן הקפיד, התוצאה הייתה שחלה ריש לקיש. חלה ריש לקיש. בסופו של דבר, גם מת מאותה מחלה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס להסבר כל המדרש שם, זה מדרש שיש מקום לעיין בו בעריכות. יכול להיות שזה בדיוק ההבדל. מבחינת רבי יוחנן, זה שריש לקיש היה ליסטים וחזר בתשובה, זה שינוי, זה התקדמות. אבל אי אפשר להתעלם שהייתה מציאות של תקופה בחיים של ריש לקיש שהוא היה ליסטים, ולכן ליסטה בליסטות הידה. היה ציור כזה, הייתה מציאות כזאת. נכון? אי אפשר להתעלם מזה, זו עובדה. ריש לקיש אומר לו, אם לא ישנה שום דבר מהותי בעצם, אם עדיין אני אותו ריש לקיש הליסטים רק משופר, משודרג, אז מה זו אילי? אם אתה לא מבין שיש פה שינוי מהותי, אז מה הדבר בעצם המהותי שקרה פה בנשב שהייתי ליסטים לעכשיו? אז קראו לי רב, וגם עכשיו קוראים לי רב. זאת אומרת, יש פה מחלוקת בהסבר, בהבנת המושג הזה של התשובה. מה פועלת התשובה? אם התשובה משנה לחלוטין, הופכת את האדם מאדם א' לאדם ב', או שהתשובה רק משפרת את האדם, מקדמת אותו. וזה מה שאומר לו רבי יוחנן, מה הענת לך? שקרבתיך תחת כנפי השכינה. עצם העובדה שקרבתי אותך תחת כנפי השכינה, זה כבר תועלת. זאת אומרת, יש פה מחלוקת אולי עקרונית בהבנת המושג של תשובה בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. כך אפשר להסביר את הדברים. ריש לקיש, היסוד הזה שהתשובה חוזר אצלו בכל עניין ועניין, יסוד שחוזר עצמו מאוד, אפשר להביא את הרבה מקורות, אני לא רוצה להאריך. וזה מה שכתוב. זה מה שכתוב. בא להתאמה פותחים לו, בא להתאהר מסייעין אותו, שמי שבא להתאהר, מסייעים אותו. תנא רבי ישמעאל אומר, משל האדם שיהיה מוכר נפט ואפרסמון. זה הכוונה, אם ליצים, הוא יליץ, שאם אדם בא לעשות פעולה שלילית, אז עוזרים לו. אתה רוצה להיות ליצן? הנה, אנחנו אפילו ניתן לך הלצות טובות. עשיית הדשמיה של האדם, וזה גם יסוד חשוב מאוד בעבודת השם, עשיית הדשמיה של האדם מונחת בנקודת הרצון שלו. וזה הכוונה הבא. בא להתאמה פותחים לו, בא להתאר מסעים אותו. זה נכון שעדיין יש הבדל, בא להתאמה רק פותחים לו פתח, רק דבר מינימלי, עדיין לא מסעים לו, מאפשרים לו. בא להתאר מסעים אותו, נותנים לו סייעתא דשמיא מיוחדת. רבי ישמעאל ממשיל לנו משל, תני רבי ישמעאל אומר, משל האדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון, בא למדוד נפט, אומר לו, מדוד לעצמך. בא למדוד אפרסמון, אומר לו, אמתן עד שאמדוד, כדי שנתבשם, אני ואתה. אפרסמון אין הכוונה אותו פרי כתום שהיום אנחנו אוכלים, אני יודע, שמופיע בשווקים, אלא אפרסמון זה היה סוג של בשמים, עץ שצמח בעין גדי, ועין גדי בבית כנסת העתיק שם, מצאו כתובת של שבועה, שמי שיגלה את סוד הפרסמון, יש עליו מערה גדולה מאוד, כללה גדולה מאוד, באמת לא יודעים לגמרי איך הפיקו את אותו בוסם, שם הפרסמון, אבל זה היה בוסם מיוחד במינו, שיצרו אותו שם, זה היה סוד מיוחד של אנשי עין גדי, וכנראה שהריח הזה היה ריח מעולה ביותר, משובח ביותר, וזה הפרסמון שמדובר פה במדרש. לאדם שמבקש שני דברים. זאת אומרת, אדם לא שמבקש, אלא אדם שמוכר שני דברים, נפט והפרסמון. ביזנס. אז מה קורה? כשמישהו מגיע לקנות נפט, הוא אומר, בצוין, כך, חופשי. למה? כי זה ריח לא נעים. ריח לא נעים, אנחנו לא רוצה להיות זה שמריח, אותו ריח. אבל אם מישהו מודד הפרסמון, רוצה לקנות הפרסמון, אומר להמתן עד שעמדות, כדי שיתבשם, אתה ואני, ההפך, אני כן, אני בא לארגן לך. הרי זה דבר שאין ערך לכאורה לאותו ריח, לאותה נעימות שיש באותו הפרסמון. זה ההבדל בין מי שבא להתאמה לבין מי שבא להתאהר. מי שבא להתאמה, אז רק מאפשרים לו, אומרים, אתה רוצה, תעשה. תעשה. לא נעים. מה אפשר לעשות? עדיין. אתה רוצה, תעשה. אבל מי שבא להתאהר, מי שבא להתאהר, אז פה כשיש מציאות של טהרה, מציאות של לבשם את העולם על ידי מעשים טובים, אז לא רק שמאפשרים לו, גם פותחים לו פתח. גם מסייעים לו. אמר רבי אלעזר, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, בדרך שאדם רוצה להילך בה, מוליכים אותו. מן התורה דכתיב, לא תלך עמהם. וכתיב, קום לך איתם. זה נאמר בכאשר עם בלעם ובלק. מן הנביאים דכתיב, אני השם מלמדך, להועיל מדרכך בדרך תלך. מן הכתובים דכתיב, אם לצים הוא יליץ, והנביאים ייתן חן. זאת אומרת, זה היסוד. בדרך שאדם רוצה ללכת שם הולכים אותו. יש לאדם בחירה. אבל הבחירה היא, קודם כל, בנקודת הרצון של האדם. הרצון זה הכוח המניע. זה הכוח המניע. יש דרכים מסוימים להגיע לרצון. יש עוד דברים שהם יכולים לגרום לרצון להופיע באופן זה, באופן אחר. ספרי המוסר מלאים בדרכים, ספרי האמונה, מלאים בדרכים איך להגיע אל אותו רצון. אבל אחרי שהאדם יש לו רצון, וזה איזשהו שלימות נפשית, לפעול ברמה זו, ברמה אחרת, מצד האמת, הרצון שלנו צריך להיות דבוק ברצון האלוקי, זה הרצון הטהור, זה הרצון הנכון. אז אם אדם באמת רוצה דבר מסוים, אז יש לו סייעתא דשמיא. לא להתבייש לרצות. לא לחשוש, לרצות דברים טובים. אין גבול לרצונות. כיוון שהקדוש ברוך הוא, אין שום דבר שנמנע ממנו. אין דבר שנמנע ממנו. הכל, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אין מגבלות. וכאשר אנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. זה לא רק שאנחנו, אלא הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. אני חושב שכל אחד ואחד יכול להתבונן לעצמו, כאשר הוא רצה ללכת בדרך טובה, הקדוש ברוך הוא סייע לו. כי זה דברים שבכל יום. דברים שבכל יום שממש רואים במוחש, איך הקדוש ברוך הוא מסייע לנו כאשר אנחנו רוצים רצונות טובים. דברים קטנים, דברים יותר גדולים. סייעתא דשמיא מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא מסייע, והידיעה הזאת, היא ידיעה שהיא בעצמה מסייעת. המדרש הזה הוא גם מדרש מתאר תיאור מצב, אבל זה גם אמירה. תדע לך. זה דבר שהוא כלול ביסוד התורה שמופיע גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. שורש, בסיס, שבדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. בדרך שהאדם רוצה ללכת, שם הקדוש ברוך הוא מסייע לו. אם אדם לדוגמה רוצה, מיד, אם אדם לדוגמה רוצה ללכת בדרך לא טובה, ונמצא במקום טוב, אז בסופו של דבר הוא למצוא את עצמו במקום לא טוב. אם אדם נמצא במקום לא טוב, אבל בעצם כל רצונותיו הם טובים, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסייע לו. כי זה נקודת הרצון. כן.
זה מחלוק את שני הדברים, המסייעים או
פותחים לא. לא צריך להסביר את זה בפרש מחלוקת, לפחות זה לא בהכרח. זאת אומרת, אני מבין את נקודת החילוק, כי פה כתוב מוליכים אותו, משמע שיש פה אישו סיוע חיובי שמסיעים לאדם, ונראה בין אם הוא הולך לטוב, בין אם הוא הולך לרע. אני חושב שהרע הוא מסייע לעצמו בדרכים אחרות. אדם שאין לו רצון טוב, הפתח כבר מושך אותו לכיוון של הרע. אין מציאות סטטית. אם אדם רוצה דבר מציאות של רע, אז לא צריך סיוע מיוחד בשביל ללכת ברע. כי המציאות החומרית של עצמה היא מלאה גירוי. היא מלאה התמודדויות. וזה הכוונה שמוליכים אותו. מה זה מוליכים אותו? מוליכים אותו זה לאו דווקא הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, אלא המציאות עצמה מוליכה אותו. החיים היומיומיים מוליכים אותו. דיברנו על זה קצת, דיברנו על דרך חטאים. הזכרנו את העניין הזה שמי שהולך באותו דרך חטאים, גם אם הוא לא רוצה להתחבר אליהם, בסוף הוא ייפול. עצם ההליכה בדרך היא כבר מפילה את האדם. לא צריך יותר מדי סייעתא דשמיא בשביל לחטוא. אבל כשאדם רוצה להיטהר, זה כבר חידוש. שכשאדם רוצה להיטהר, מסייעים אותו. זה, לפי דעתי, זה יסוד, אחד היסוד החשובים ביותר, שיכולים לאפשר לאדם לשוב בתשובה. כי החשש שאני לא אצליח, זה לא יעלה בידי. אני כבר במצב כל כך קשה שלא שייך. הידיעה הזאת שמסייעים את האדם בביטחון גמור, זה דבר שיכול לרומם את האדם מאוד מאוד. צריך לזכור. נמשיך הלאה. בעניין של הלצים. אם הלצים הוא יליץ, זה דור ההפלגה, נכתיב וימצאו בקעה. רבי ירמיה אמר בשמואל ברב יצחק, באי צדקה תיצור תם דרך ורישה תסלף חטאת. חטאים תרדוף רעה וצדיק ישלם טוב, אם ליצים הוא יליץ ולנביא מתן חן. רגלי חסידה וישמור, רשויים בחושר ידמו, וסייגין סייגה ותרין תרה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין של גדר, של יציאה מן הסדר ושמירה על הסדר. אני לא רוצה להתעכב יותר מדי פה על כל אחת מהדוגמאות, למרות שיש פה מקום גם להאריך. אני רוצה שנתקדם, אין לנו הרבה זמן. כבוד חכמים הנחלו, זה נוח ובניו, וכסילים מרים קלון, זה דור המבול. פה יש עכשיו איזשהו תיאור, כמעט מתחילת הופעת האדם בעולם, שמתארת בכל דור מידה כנגד מידה, את הצדיקים ואת הרשעים. דבר ראשון, נוח ובניו, דור המבול. דבר אחר, כבוד חכמים הנחלו, זה שם, וכסלים מרים קלון, זה חם. דבר אחר, כבוד חכמים הנחלו, זה אברהם. וכסלים מרים קלון, אלו המלאכים. דבר אחר, כבוד חכמים הנחלו, זה יצחק. חסידים אומרים קלון, אלו אנשי גרר. דבר אחר, כבוד חכמים ינחלו, זה יעקב, וחסילים מרים קלון, זה עשיו. זאת אומרת, יש לנו פה ממש נוח, שם, אברהם, יצחק ויעקב, עוברים שלב אחרי שלב, רואים איך בכל דור ודור, את הכבוד של הצדיקים, מול הקלון של הרשעים. והדברים הם מעניינים, כי על פניו, בחיי חיותם, זה לא בהכרח היה כך. בין אנחנו מסתכלים על נוח ובניו, בנוח באמת רואים באופן מפורש, דור המבול הרי נפל. ושם וחם, אפשר גם להגיד שהברכה הייתה כבר בחייו של שם, גם אפשר לראות את זה באופן מסוים. אברהם והמלכים, גם אפשר לומר את זה באופן, באותו אופן, שאברהם ניצח את המלכים. יצחק ואנשי גרר, לא כל כך ברור. בסופו של דבר הם קיבלו את אותם, אמנם הוא יחזיר את אותם בארות. אבל אין פה איזה כבוד גדול של יצחק מול אנשי גרר. דבר אחרי כבוד חכמים ינחלו זה יעקב, וחסידים אומרים קודם זה עשיו. הרי יעקב נתן לעשיו את כל מה שהוא עשה כמעט בבית לבן. מה הקלון הגדול של עשיו? דבר אחרי כבוד חכמים ינחלו זה משה ואהרון. וחסילים עם קלון אלו דתן ואבירם שהותירו מן המן. בכתיב, וירם תולעים ולמד שיהיו תולעים יוצאים מתוך אוהליהם. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה גם לתרץ את הדברים באופן מקומי. לומר שעשיו, הקלון שלו לדוגמה, זה מכירת הבכורה. שזה קלונו של עשיו. אבל אני חושב שהקלון הבסיסי זה שרואים את רשעתו. הבריאות. שרואים שכולם קוראים בתורה. ויש להם את עשיו, יש להם את יעקב, וכולם אומרים, רק לא להיות שחלילה לא ילן, לא ידבק מנו אפילו קצת ממידותיו של עשיו הרשע, וכולנו רק רוצים לדבק ממידותיו של אברהם, יצחק ויעקב, זה הכבוד. הכבוד האמיתי. הכבוד שמחובר לאישהו בחינה אמיתית של שלמות שראויה לכבוד. אישהו שלמות שהוא היה לכבוד. ואלה אהבות. דבר אחרי כבוד חכמים ינחלו אלו אהרון ובניו שהתבססה הכהונה בידם שנאמר, וזה הדבר אשר תעשה להם, וכסילים רמקרון זה קורח ועדתו. דבר אחרי כבוד חכמים ינחלו זה יהושע, וכסילים רמקלון אלו 31 המלכים. דבר אחרי כבוד חכמים ינחלו זה דור, וכסילים רמקלון, סליחה, כבוד חכמים ינחלו זה דוד, וכסילים רמקרון זה גוליאת. דוד וגוליאת. היינו אחרי שרים כבר את תקופת כיבוש יהושע, מגיעים למלכות דוד. דבר אחר, כבוד חכמים ינחלו אלו ישראל, וכסילים מרים קלון אלו עובדי אלילים. רגע, נקודה. זאת אומרת, יש לנו תיאור של מהלך הדורות, בהם הצדיקים זוכים לגדולה, מרים כבוד, לכבוד, והרשעים, יש בהם מפלות. נופלים פעם אחר פעם, ועם ישראל נשאר איתן, מכובד. זה לא פשוט כל כך המדרש הזה. למה לא כל כך פשוט? כי על פניו, יש גם מצבים שעם ישראל היה במפלה. לא תמיד מי שהיה במפלה זה דווקא אותם רשעים. מה? כן, אבל אם אתה כבר בא ואומר לי שבוא תראה את ההופעה של הכבוד מול מול הקלון.
אני אומר שיש גם צדיק ורע, אין רק צדיק ורע, יש גם צדיק ורע.
אז אם לפעמים הרשע למעלה, לפעמים הצדיק למעלה, אז מה בעצם, מה כל העניין בעצם של המדרש? המדרש, אתה יכול לבוא ולומר, טוב, לא כך חשוב ההופעה, תדע לך שזה טוב וזה רע. אז אפשר לומר כל אותם דברים, כל אותם מדרשים, הם כאשר הצדיק נוהג באופן מתוקן. כל אותם צדיקים שהם היו שלמים, ומולם יש את הרשעים שהם היו מקולקלים, הרשעים פה, דרך אגב, זה גם מישראל וגם מאומת העולם. כוח ועדתו, דתן ואמירם, חלק מהם ישראל. כשיש מציאות של צדיק ורשע, והצדיק הוא צדיק אמיתי, והרשע הוא רשע אמיתי, התוצאה היא שיש כבוד. כאשר המציאות היא לא שלמה, אז גם כאשר יש ניצחונות גדולים, זה לא הכבוד. לא מופיע פה, דרך אגב, את כל התיאור של השופטים. למרות שגם הייתי יכול לעבור על כל השופטים, אלא ככל הנראה, המצב בתקופת השופטים היה קצת יותר מורכב. אמנם, יפתח בדורו, כמשה בדורו, שלמות, לא הייתה פה מציאות של שלמות, אלא היסוד של מה שאנחנו מזכירים. כבוד חכמים ינחלו, זה כאשר יש פה הופעה שלמה. כשההופעה שלמה עד עכשיו, היא לא עצמית, אלא היא כנגד דבר אחר. יש לנו את כבוד חכמים ינחלו, וכנגד זה, שיש קלון לרשעים. מידה כנגד מידה, נכון? לא רק זה, נראה שהצדיקים הם מתכבדים מכוח הרשעים, ורשעת הקלון של הרשעים הוא ההופעה של הכבוד של הצדיקים.
כן. אפשר גם להגיד שפה כל מה שמדובר זה, אפילו אם יש להם כבוד זמן של חיו, זה לא כבוד שכתוב בו שכבוד השם ינחלו, זה כבוד שממשיך לדורות הבאים. יכול להיות שהיה להם כבוד זמן של חיו, אבל כל הכבוד של משה ואהרון, כל זה,
לדורות.
זה המשך. אז באמת כתוב, וכסילים מרים קלון, שאפילו אם הם היו מרועמים כשהם חיו, אבל זה בעצם הקלון שלהם, ששנייה אחרי שהם מתו זה כבר...
זה באמת מה שהסברנו כאשר דיברנו על עשיו. זאת אומרת שיש צד כזה שהוא באמת נצחי. אבל כן נראה שהמדרש בא להופיע את הדברים גם בפועל ממש. דוד וגוליאת זה מעמדים כאלה של קלון מול כבוד. שני הצדדים כולם. זה באמת מעניין. הייתי יכול להכניס פה עוד כמה דברים למדרש. אליהו בר הכרמל ונביא הבעל זה דבר שהוא כמעט מתבקש שיופיע במדרש, במדרש לא הופיע אותו. זה דבר שאתה באמת לעיין. מה בדיוק הסיבה שהופיעו דברים מסוימים באופן יותר מפורט, דברים אחרים פחות. יכול להיות שלא הגענו פשוט לתקופה הזאת, אנחנו הגענו עד דוד. לא יותר, שכאשר יש כבר מציאות של מלכות ישראל, אז הכבוד הוא כבר כבוד יותר כללי, לא של פרטים, אלא כבוד לאומי. אני לא יודע לומר את זה בוודאות, אבל הדבר טעון הסבר, למה הפסקנו בדיוק בשלב הזה של דוד המלך, ולא המשכנו הלאה למעמדים נוספים שהיו במהלך השנים. עכשיו, אנחנו עולים עוד שלב במדרש. המדרש עולה עוד רמה. ומתי נחלו ישראל את הכבוד? כשקיבלו את התורה. רגע, אבל דיברנו על דוד המלך. מה הכוונה? דיברנו על דוד המלך, דיברנו על לפני זה עוד, על יהושע והמלכים, נכון? מה זה העניין הזה? מה זה קיבלו את התורה? תרתי דסתרי. אז היית צריך לעצור, היית צריך להגיד לי, קורח, גם קורח ועדתו לכאורה היה כבר אחרי מעמד הר סיני. מה פשר העניין? הדברים הם אפילו קשים יותר, כשרואים את המשך המדרש. אמר רבי יוחנן, 60 ריבו של מלאכי השרת, 60 ריבו זה כנגד כל עם ישראל שעומדים מסביב להר סיני, ירדו עם הקדוש ברוך הוא לסיני, אבל נותנים אתרות בראש כל אחד ואחד מישראל. זה כבוד, זה כבוד. אתרות רוחניות, אישו הערה כזאת. טוב, אני מאוד מבין את הכבוד האדיר הזה. רגע, אבל איך אני מסביר את המדרש? מה קורה פה? אלא זה נכון שהכבוד מתחיל מכוח עם ישראל, מכוח מעמד הר סיני, מכוח מתן תורה. אבל הכוח הזה של מתן תורה משפיע גם על לפני, עוד לפני שהגענו למעמד הר סיני. אברהם אבינו לא היה מעמד הר סיני ואף על פי כן היה לו את הכבוד, נכון? יצחק לא היה מעמד הר סיני ואף על פי כן היה לו את הכבוד. אלא מה משמעות הדברים? שכל אדם, כל יהודי שמצליח להגיע לקניין תורה, מצליח להתחבר לתורה, זה משמעות כבוד חכמים ינחלו. זה חכמים. חכמים במה? בחוכמת התורה. בחוכמת התורה, מי שבאמת דבק בתורה באופן שלם, הוא יכול גם לפני מתן תורה וגם לאחר מתן תורה לקבל את אותו מלאך מיוחד שלו. המלאך הזה אמנם הוא נתן לכל עם ישראל במעמד הר סיני את אותו את אותה הערה, אבל מתוך הדברים נראה, אם אנחנו אומרים שהמדרשים הם לא סותרים, זה לא נתק בין המדרשים, זה לא דבר אחר משמעות שאין קשר למדרש הקודם, אלא יש פה מדרגה נוספת, שהכל, הכבוד האמיתי זה כבוד תורה. זה הכבוד האמיתי. כבוד תורה. טוב, זה בדיוק עכשיו אני רציתי גם לקיים שני השיעור, זאת אומרת, שלא רציתי שהרב זמן יחכה בחוץ. בכל אופן, הנקודה הזאת של תורה, זה הכבוד האמיתי. ואנחנו נדבר על זה בזאת שגם בפרק הבא באריכות. בואו נמשיך עוד טיפה. ואמר רבי אבא בר כהנא, כשעמדו ואמרו נעשה ונשמע, מיד חיוון הקדוש ברוך הוא, ושלח לכל אחד ואחד שני מלאכים. שניים כבר. זה לא 60 ריבו, אלא 120 ריבו. נכון? לכאורה. אחד חוגרו כלי זינו, ואחד נותן עטרה בראשו. מה שנקרא, גם מלחמתה של תורה, גם נותן בו איזשהו כוח כזה, לפעול, להופיע, כלי זינו לכאורה לקעקע את הרע. וגם, מלחמתה של תורה, לברר את הדברים, וגם, עטרה בראשו. איזשהו כבוד כזה. אמר רבי סימון, פורפוראות ילבישם. זה בגדים יפים מאוד, מכובדים מאוד. זה מה שילביש אותם. שנאמר, אבל בשם רקמה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, כלי זין נתן להם, בשם המפורש חקוק עליו. כוח עוד פעם. אחד זה איזשהו כבוד כזה, והשני יכולת לפעול. אבי כבוד חכמים מנחלו, אלו ישראל. וכסלים עם קלון, אלו עובדי אלילים. הקדוש ברוך עושה להם קלון שלא קיבלו את התורה. אני חושב שזה בעצם הנקודה. הכבוד הוא עצמי. זה נכון שיש פה גם את עובדי אלילים, וזה נכון שיש פה את כל אותם רשעים, שכנגדם יש את הכבוד של הצדיקים. אבל הכבוד של הצדיקים הוא קודם כל מה? עצם כבודה של תורה. כשאדם מקבל על עצמו את התורה, הוא זוכה לאותה אתרה, הוא זוכה לאותו כלי זין, שהכלי זין זה באמת הכוח ליצור באיש עם ידי את הקלון של הרשעים. להתמודד עם הרשעים, כמו שרואים בכל אותם מקרים של אברהם, יצחק ויעקב וכן הלאה. כל אותם דברים, כוח ועדתו, הכוח לפגוע בהרשעים גם כן ולהופיע את אותה שלמות, זה חלק משלמות הופעת תורה, שיש בה שני צדדים. את הכבוד העצמי, וזה הבחינה של האתרה שיש בראשם של ישראל. אבל לא רק את אותה אתרה, שזה הכבוד העצמי, אלא גם את היכולת מה? ליצור את הקלון של הרשעים. שהקלון של הרשעים הוא ודאי גם עצם גדלות הצדיקים, אבל גם היכולת להוריד אותה. להשפיל את הרשע. כי הכבוד של הצדיקים, זה כבודו של ריבונו של עולם, זה כבוד תורה. דבר אחר, כבוד חכמים הנחלו אלו דוד ושלמה, וכסלים מרים קלון אלו עובדי אלילים, שהחריבו מעשה ידיהם, הקדוש ברוך הוא עושה להם קלון. מה זה אותו קלון? מי זה קודם כל, מי שיש לו את הכבוד, זה דוד ושלמה. זה מעניין. הרי מי בנה את בית המקדש? שלמה לכאורה. מה כתוב פה שמי בנה את בית המקדש? דוד ושלמה. זה נקודה שחוזרת במדרש. שמעין אותה בחינה שרק כאשר שלמה אומר בזכות כאשר הוא פותח מזמור לדוד, רק אז נפתחים השערים ואפשר להיכנס לבית המקדש. זכותו של דוד המלך. שלמה בונה בפועל, אבל מכוחו, מזכותו של דוד המלך, זה גם קשור לנקודת הרצון שדיברנו מקודם. דוד המלך רוצה לבנות את בית המקדש, רוצה להעביר את ארון האלוקים לירושלים, כל אותו עמל שעומל דוד, נקרא על שמו, רוצה. הבחינה הזאת קיימת. אמר רבי נחמן, וכנגד זה אלה שהחריבו את בית המקדש. זה הקלון. וגם ביו קלוי, קלון אולי גם לישון שריפה, שהדבר קלוי, נשרף. וחורבן בית המקדש. זה ההפך של הכבוד. הכבוד זה הופעת השם, והקלון זה הריסה. פה ודאי שמשמעות הדבר של הקלון מה? שהם נרשמים במהלך הדורות כרשעים גדולים מאוד. אמנם יש גם את ההיבט של טיטוס שנכנס לאותו זבוב, אבל ככל הנראה דברים יותר עמוקים. עצם העובדה שהם נרשמים, הם נזכרים במהלך כל הדורות לדיראון עולם. הם קלון, הם כללה, תמיד מקללים בהם. נורא והיום. זה כמו שדיברנו לגבי עשיו. זה פשט הדברים. אמר רב נחמן, רמא כתיב, השם בעיר צלמם תבזה. למה בעיר, המשל אומר, במקום של יסתים מקפח, שם הוא נתלה. לפיכך בעיר. מה העניין? פה גם יש את העניין של הרע. גם הרע יש לו כוח, גם עצמי של כיליון. איפה הרע למעשה מחלה את עצמו? באותו מקום שהוא הופיע. בנקודת ההופעה שלו, שם הרע מתקלה. זה קשור לביטוי שהרע מקלה את עצמו, הורס את עצמו. כוח מיוחד. היה אפשר לומר את זה, זה קשור גם ל... יש מדרש שמדבר על ה... היה מדרש שמדבר על זה שהשקר רצה להיכנס לתיבת נוח. כיוון שהשקר רצה להיכנס לתיבת נוח, אז אמר לו משה, אמר לו נוח, תביא בת זוג. אתה לא יכול להיכנס לבד, אתה צריך בת זוג. ואז אומר השקר, מאיפה אני אשיג? הוא אומר, אין לי ברירה, אתה לא יכול בלי. אבל את מי הוא מביא איתו? מוצא את הפחתה, את כוח ההרס. אז היא אומר לו, בוא, התכנסי איתי לתיבה. אומר נוח, בסדר, אומר השקר, אומרת אותה פחתה, סליחה. בסדר, אני מוכנה להיכנס איתך לתיבה, אבל רק בתנאי אחד, שתיתן לי משהו, תקדש אותי, הרי צריך לקדש קניין, מה אתה מקדש אותי? אמר לה שקר, מה שאני מצליח להרוויח, להשיג, זה שלך. עשינו עסק, תרסים לתיבה, אחרי זה יוצאים מהתיבה, כל דבר שהפחתה משיגה, שהשקר משיג בדי השקר שלו, הפחתה הורסת. אמר לה אותו שקר, מה את עושה? את הורסת לנו את הכל. כל הרווחים הנעים שאני מביא, את הורסת. אומרת לו הפחתה, זה היה הסכם בינינו. מה בעצם משמעות המדרש? משמעות המדרש, לאחר חטא, דור המבול, שזה העניין של השקר, גזל, עריות, עניין של אפשר להביא ראייה, לכן אומרים מי שפרה מדור המבול הוא יפרה מי שלומד בדיבורו, יש צד של כוח השקר בדור המבול, כיוון שהיה פה מציאות של שקר, אז השקר מחלה את עצמו, הרע מחלה את עצמו, באותו מקום שהוא מופיע, שם הוא בסופו של דבר מחלה את עצמו, זה העניין של השקר, שזה קשור גם למושג של רע. נסיים רק את הדברים, הרב שמעון בן פזי, קרא מראש ספר דברי הימים, אדם שאת אנוש, עד ויעבץ, ואין אתה מוצא שם כבוד, וחשובה ליעבץ, כתיב ויעבץ נכבד מרחב, לפי שעסק בתורה, ועקבות רחמים חלו. שהכבוד האמיתי חוזר לאותו יסוד, הוא כבודה של תורה, בעזרת השם שנזכר.